חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
יום רביעי, השישה באפריל, כמה ימים לפני ליל הסדר, כמה ימים לפני סוף העונה, לפני תחילת הפליין, לפני תחילת הפלייאוף, שמגיע אלינו בטובה, לטובה. עוד שבוע ושלושה ימים, עשרה ימים בדיוק, וזה הזמן שלנו לקבל בברכה ובחזרה, בזרועות פתוחות, ובנשיקות צרפתיות אפילו, או שניו יורקיות. יואב מודעי, חזר לארץ לחופשה קצרה, מה עניינים, וולקאם בק, איך אתה?
איזה כיף להיות פה ולא להקליט מהבית בין כל הכביסה והבלגן ולשבת באולפן.
שמע, אתה ממש מסכן, מקליט מהבית בשדרה השמינית, על רחוב 54 במנהטן. אני ממש מרחם עליך שאתה מקליט את הפודקאסטים האלה מהבית.
עכשיו כולם יודעים איפה אני, תבואו.
כן, בסדר, לא נתתי להם את המספר המדויק, גם אמרתי שמינית, אתה יודע, חושבים שזה על הפינה שם, הם לא יודעים שזה בין לבין, לא נגיד איפה ולא נגיד איזה, מה עניינים, איך עברה לך השנה האחרונה ומה עוד צפוי?
וואו.
בשנה, זאת אומרת, בשנה הזאת, עם הפלייאוף והכל, הרי חזרת לפה, לפני שטסת עוד ברוקלין לא הייתה בעמדה של לארח בכלל משחק פליין, ועכשיו יש מצב טוב מאוד שהיא תארח כבר את המשחק הראשון.
כשטסתי, הייתי בטוח שאני קצת, מה זה הייתי בטוח? הייתי אופטימי, כמי שמאוד מאוד מחבב ניו יורק ניקס, שאני לפחות הולך לראות שם פליין. אמרנו וגם דיברנו על זה בפודקאסט הראשון של העונה, שטופ 10 אנחנו ניתן להם, בכל זאת קבוצה ממקום רביעי, אבל הניקס כמו הניקס הצליחו לפשל, אז שם אני לא אראה יותר משחקים העונה. חצי שנה עברה, ואיזה כיף זה שזו רק מנת הפתיחה. זאת אומרת, המנה העיקרית, אני אף פעם לא יצא להיות במשחק פלייאוף בחיים, אתה כמובן כבר סיקרת הגמר, מקרוב ומכיר. אז נתחיל בפליין, אני נוחת ביום שלישי בבוקר, בניו יורק, וכמה שעות אחר כך סיכוי לא רע שאני כבר אמצא את עצמי בברקלי סנטר, ואז רצים, חודשיים וחצי של טירוף, אינטנסיביות, וקווה להרבה כדורסל טוב.
מה זה רצים? לאן אתה מתכוון לנסוע כדי לראות משחקים? זאת אומרת, מעבר למה שיהיה בניו יורק.
קודם כל אני בונה על פילדלפיה, שלא יפשלו לי, אני רוצה שם לפחות גמר מזרח.
טוב, פילדלפיה זה קרוב, זה נסיעה של שעה וחצי ברכבת, או חוזר באותו לילה, פינוק.
שם אני בונה על זה, כי זה באמת קרוב, ובוסטון קצת מתרחקים לי.
בוסטון, אתה יודע, נסיעה של 4 שעות, לא משהו ש...
אבל ברוקלין, אני מקווה מאוד שברוקלין, אגב, הווי-פיי שם מזעזע, אתה יודע שאי אפשר לעבוד שם? קטסטרופה, יכול להיות שברוקלין יגיעו לגמר ואני צריך לראות את המשחקים מהבית.
התלוננת? מה?
נשבע לך? אתה רואה את כל העיתונאים הכי בכירים שאתם מכירים, מי שאתם לא רק מדמיינים מ-ESPN, יושבים שם ואין וי-פיי, זה ככה כבר חודשיים. היה את הבאזר ביטר של דין ווידי, במשחק של דאלאס נגד ברוקלין, הייתי צריך לצאת במחצית. ואני חושב שזה היה הלילה שדני קלה 19.
גם אין לך סטיק אבל משלך.
אני עובד על זה בימים אלו ממש.
עובד על זה? מה יש לעבוד על זה?
עובד.
הולכים קונים סטיק שנייה, תגיד.
יש פה הרבה דברים לעשות בחופשה הזאת בארץ, אבל נגיע גם לזה.
טוב, אנחנו בסימני בחירות סוף עונה, אחרי שאני וג'ובה הקלטנו בתחילת השבוע את פודקאסט חמישיות העונה, זה הזמן שלנו לחלק פרסים נוספים, 3 כאלה, שחקן ההגנה של העונה, השחקן השישי של העונה, והשחקן המשתפר של העונה, ששם זה כאב ראש גדול מבחינת כמות השחקנים שהם פוטנציאליים בכלל להיחלל בקטגוריה, אבל בוא נתחיל מהקטן, ממה שסביר להניח שאין בכלל עוררין עליו, וזה השחקן השישי של העונה.
קודם כל שפו עידו. זה הזמן לבוא ולומר, עשינו בתחילת העונה, שאלתי את כל אנשי הכדורסל של ערוץ הספורט, אנשי ה-NBA, מי הולך לזכות באיזשהו תואר, כל התארים האישיים, עידו פה אמר, טיילר אירו, והוא הולך לקחת את הנקודות על, על זה, אפשר לנעול.
רגע, אמרתי מה עוד, אתה זוכר לי?
וואו, תוך כדי נקפיץ את זה, אני אחפש.
אני חושב שהלכתי על יאניס MVP בתחילת העונה.
שזה הנפילה, עוד יכול להיות, כנראה לא, אבל זה לא רחוק.
הנפילה הכי גדולה שלי הייתה אטלנטה מקום שני.
זוכר את זה?
ומהצד ההפוך, למרות שירדו עליי וביקרו אותי, שאמרתי לייקרס מקום חמישי, עוד הייתי אופטימי.
כן, דיברתי על זה עם גברי השבוע, אתה יודע, זה שהוא אמר מילווקי פיניקס, רימאץ' של הגמר, וזה היה נראה ממש מנותק, אם נחזור, אז הרוב היה לייקרס ברוקלין, ופתאום קליפרס וכאלה, סיכוי לא רע בכלל שאנחנו יכולים לקבל רימאץ', אבל בכל מקרה, שחקן שישי של העונה, טיילר אירו בעונת C, שלא ב-NBA, עושה קצת מהכל, הולך להיות חזק, אולי כמו בבועה.
אתמול עשה סי קריירה של 35 נקודות.
כן, בדיוק בשביל הפודקאסט. אם למישהו היה ספק ולאף אחד לא היה ספק, אז זה התואר שלו. חוץ מזה, על פי סוכניות האימורים ועל פי כל מי שראה NBA בעונה החולפת, בעונה הסדירה, יש עוד שני שמות שאולי יכולים להיות לפחות שם בדיון, אבל הם לא עסקו.
זה עלוב השמות האלה שאתה
הולך. עלוב, אני הולך לומר אותם.
יחסית, כן?
כן, זה קלי אוברי, ג'וניור, שבסדר, הוא עושה את הדברים שלו מהספסל, מדי פעם מתפוצץ, וקמי לב. קמי לב בעונה מצוינת, לא מדברים עליו, וכל פעם שמדברים על קליבלנד, אז זה ישר דריוס גרלנד, שגם עליו אנחנו נדבר תכף, זה ג'רט אלן ואבן מובלי כמובן, שכנראה יזכה בתואר רוקי העונה. אבל לא מדברים על קווין לאב, על מה שהוא עושה שם מהספסל בקליבלנד, ואלה שלושת השמות שלנו בעצם, כשטיילר הירו הוא זה שיזכה.
אין לך עוד איזה מישהו להכניס?
אני הולך...
מעבר לשלושה שמות, זה קצת עלוב להגיע למצב כזה.
כן, טוב, תשמע, אני יכול לדבר על אימנואל קוויקלי הרבה, לא שהוא בדיון, אבל אני...
לא, קוויקלי לא בדיון, בוא נגיד שדריק רוז, אם לא היה נפצע, אז הוא היה פרונט ראנר לסקוט בתואר הזה, יחד עם טיילר הירו. מעבר לזה, כשאתה מסתכל על פיניקס, קמרון ג'ונסון, הוא לגמרי אמור להיות בדיסקשן הזה, אבל גם הוא עכשיו קצת נפצע, חזר לעצמו, פתח בחמישייה, חלק מהמשחקים, לא משנה, הוא עדיין שחקן ספסל, בממפיס, גם, אתה יכול לזרוק שמות כמו זה של דיאנטוני מלטון, שעושה אחלה עונה, לפרקים, אבל...
סתם לזרוק שמות, כל מה שאנחנו עושים פה זה
בכוח. זה בדיוק העניין, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו זורקים שמות, שהמטרה פה היא להראות עד כמה לא היה שחקן שישי משמעותי בעונה הזאת. עכשיו, טיילר הירו זה ממוצע של מעל 20 נקודות, זה הכי הרבה מאז ריקי פירס, אני חושב, נכון? שקלה 23 לפני, מה זה, זה פחות מ-20 שנה, משהו כזה, באזור הזה. וטיילר הירו, גם שחקן שאנחנו יכולים להזכיר את השם שלו, במרוץ לתואר השחקן המשתפר של העונה, הרים את המספרים שלו במעל 5, כמעט 6 נקודות בממוצע, ובעיקר האחוזים מחוץ לקשת, הוא כמעט על 40% ל-3, בווליום הכי גבוה מבחינת זריקות, אחוזי שדה הכי גבוהים בקריירה. אסיסטים עלה בחצי אסיסט, כאן היית מצפה לראות אותו מטפס קצת יותר, כי ג'ימי באטלר פספס איזה 27 משחקים, ואדבאיו פספס אותה כמות פחות או יותר, והיו לו הזדמנויות לנהל יותר משחק, ואם אני זוכר נכון, גם היה לו איזה טריפל דאבל העונה?
זכרו לי אחד.
כן, היה איזה אחד, אבל זה עוד פרמטר שהוא צריך להשתפר בו, מעבר לזה, טיילר הירו, הכוח העולה של מיאמי, שיחק בעצם ב-55 משחקים, כשעלה מהספסל, בעוד 10 הוא פתח בחמישה, עם כל הבעיות שהיו להיט, בעונה הזאת עם פציעות וקורונות ועניינים, והוא קליר קאט, הוא קליר קאט, כי עם כל הכבוד לקלי אוברי ג'וניור ולקווין לאב, שלפרקים עשו גם דברים מדהימים, קווין לאב היה לו איזה חודש פסיכי, ולקלי אוברי ג'וניור היה איזה משחק עם 10 שלשות.
כן, ברבע אחד הוא קלה שם איזה 7 אולי שלשות, 8 שלשות ברבע, משהו כזה.
אבל זה התואר שהכי קל לחלק בעונה הזאת.
השאלה, אתה יודע מה מעניין אותי, ידעו, האם זה שבעצם אין פה יותר מדי שחקני ספסל משמעותיים בעונה הזאת, האם זה משהו ש... אולי זו התחלה של מגמה כלשהי שאנחנו צריכים...
אני לא חושב
שזה לא אומר כלום.
אנחנו צריכים להתעסק במגמות, ואני אתקוף את זה מכיוון אחר. בעונה שעברה, מספר C של שחקני NBA, רשמו ממוצע של 20 נקודות ומעלה. 43 שחקנים. העונה כרגע אנחנו עומדים על 29, זה גבולי, אחד יכול ליפול, עוד אחד יכול לעלות, לא משנה, נגיע ל-30. ירידה פה של, אתה יודע, של 33%, מ-43 ל-29, משהו כזה, זה ירידה משמעותית. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה קרה בעצם? האם זה קשור לקצב המשחק שהשתנה? לא. האם זה קשור, בואו נחזור לתחילת העונה ולהתבחינות של כולם, אלא ווילסון, על כדור אחר, שפוגע באחוזים. הם רגילים הרי לשחק עם ספולדינג כל כך הרבה שנים, ויכול להיות שזה הוריד את המספרים שלהם. אני לא יודע, אני חושב ש... כשאתה מסתכל על זה, ואתה מנתח את זה לעומק, אז זה הכל עניין של האומיקרון. האומיקרון, או מה שהאומיקרון עשה השנה לליגה, זה, אני לא בדקתי את המספרים.
אומיקרון, הפכת לליגה עמוקה, פתאום כל מיני שחקני ספסל קפצו לחמישייה, וראינו המון...
תגיד, היית בהשתלמות אצל דניאל זילברשטיין, מה אתה מתחיל לי עכשיו עם המשחקי מילים הכושלים האלה?
זה מה שקורה שמגיעים לערוץ אחרי חצי שנה.
עכשיו, אני הייתי בארצות הברית, אתה מן הסתם חיית שם כל השנה האחרונה, אבל הייתי שם בדיוק באותה תקופה שבה המון המון שחקנים נכנסו לפרוטוקול, פספסו משחקים, בתחילת העונה זה עוד היה 10 ימי בידוד, אחרי זה באיזשהו שלב לקראת סוף דצמבר זה עבר ל5 ימי בידוד, ועדיין זה הוציא שחקנים מהשטף שלהם. בנוסף, לא יודע, אולי נבדוק פה פציעות, שם פציעות, גם פגעו בממוצעים של שחקנים, אבל אני לא חושב שיש מגמה, אני חושב שהייתה עונה קצת יוצא דופן כמו העונה שלפניה, ואני מקווה מאוד שזה מאחורינו. זאת אומרת, מבחינת העתיד הרחוק יותר, כי בדיוק ראיתי אתמול איזה סרט, או אתמול שלשום, איזה סרט ב-YES, שאנחנו ב-2024, והקורונה עברה מוטציה, והיא קטלנית בטירוף, ואף אחד לא יוצא מהבית, ומשהו כזה, אז מקווה שהם לא חזו שם את הנולד.
לא, חלילה.
בכל מקרה, זה הסיפור של השחקן השישי של העונה, אין יותר מדי על מה לדבר עליו. בואו נעבור לשחקן ההגנה של העונה. שחקן ההגנה של העונה, זה, אני חושב, הדיון הכי קשה,
תמיד, אני לא חושב שזה רק בעונה הזאת, שזה הכי קשה תמיד, כי אנחנו רגילים, נגיד, בשחקן השישי, אם עכשיו יש לך הכי הרבה נקודות, הכי הרבה זה, בהגנה, לפחות מי שמצביע וזה, הם מסתכלים פה על נתונים יותר מתקדמים, נתונים שהם פחות כיפים, אפשר לומר, אתה יודע.
אבל זה בדיוק העניין, שאין לך עכשיו איזשהו מסד נתונים כזה שאתה יכול ללכת אליו, ואתה יודע בוודאות שהשחקן הזה הוא שחקן הגנתי יותר טוב מהשחקן האחר.
יפה.
כן, אתה מסתכל על בלוקים, כן, אתה מסתכל על נט רייטינג, דיפנסיב רייטינג וכולי, כל הדברים האלה, אבל עדיין, רודי גובר יעשה דברים שמרקוס סמארט לא יעשה, ושמיקל ברידג'ז לא יעשה, ווייס ורסה.
בוא נגיד, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הנתון, ואנחנו גם תכף נדבר על זה ממש, נרד לרזולוציה של המספרים, על, כל הזמן מסתכלים על זה בקטע של דני, על כמה שחקנים קולים נגדו, אבל דני לוקחים לסל הרבה פעמים, כמו שראינו אתמול, סטאם טאונס והבלוק, וראיתי שגם העלית את זה לאינסטגרם, ובצדק ובמהלך נדע. ענייננו, רודי גובר, הרבה פעמים הוא לא יהיה בקטגוריה הזאת, ולא יהיה לו הרבה פילד גול אטמפטס נגדו לצורך העניין, או פחות מה שאמור להיות, כי הוא פשוט ניצב שם, אז שחקנים כאילו לא ילכו לשם, זה מה שאני אומר. אז בגלל הנוכחות שלו נותנת המון, מרחיקה אנשים מהצבע של יוטה, אבל לך תמצא לאיזה נתונים.
עזוב את זה, אתה מדבר על הביגמנים, עכשיו הזכרת את רודי גובר, אז מה עם הגרדים? מה עם הגרדים שמובילים את השחקנים לבלוקים של רודי? הרי הם לא מקבלים על זה שום רפרנס סטטיסטי, נקרא לזה ככה, ואותי מעניין אם מתישהו באמת יצליחו ב-NBA, כל אנשי הדאטה, ליצור איזושהי נוסחה שמשלבת בתוכה גם AI, ונותנת לנו בעצם להעריך את היכולת ההגנתית של שחקן, לא רק לפי הסטילס והבלוקים והדיפנסיב רייטינג, אלא גם לפי דיני שהוא עושה, ואגב, קראתי איזושהי כתבה שיש פיתוח כזה עכשיו.
ששקלל את הכל, אתה אומר, ואז לפי זה...
שמשקלל את הכל, שאם אתה עכשיו שומר על גבוה, ואתה עושה פרונט ומונע ממנו את קבלת הכדור, אז זה ייכנס. שאגב, זה קורה לא מעט עם דני, הוא מכריח עיבודים לשחקנים אחרים. הם חודרים לסל, הם נתקעים מולו, ואז הם מוציאים החוצה ומוסרים ישר לידיים של שחקן של וושינגטון.
זה לא ישמר בשום מקום לטובת דני.
לא ישמר בשום מקום. זאת אומרת, אצל האנשים שמתעסקים במחלקות הסטטיסטיות המתקדמות של כל קבוצת NBA, הדברים האלה נרשמים. תהיה בטוח.
לא אצל מי שמדבר, אתה יודע, בחברות כדורסל, בקבוצות וואטסאפים, שאנחנו, כמו שאנחנו יושבים פה בפודקאסט, אז החברים יושבים ומנתחים, ובינם מי יזכה בתואר הזה. אין איזה תיעוד.
קודם כל, נחזור על מה שכבר כולם יודעים. זה תואר שהולך לביגמנים בצורה מאוד מאוד ברורה. בעשור האחרון היו כמה פורוורדים שהצליחו לזכות בתואר הזה, יאניס לפני שנתיים, קוואי לנארד ב-2016 וב-2015, וגם דרמונד גרין ב-2017. אם תלך עוד קצת אחורה, אז רון ארטסט, מטה, זכה בזה ב-2004, ומעבר לזה, מאז 1996, שגרי פייטון היה גרדה האחרון שזכה בזה, ולדעתי גם הגרדה השני בסך הכל, סליחה, את סינדי מונקרי, ואז מייקל ג'ורדן, ומייקל קופר גם נחשב כמו, נחשב גרד, אתה יודע מה, אלווין רוברטסון, היו איזה 4-5 גרדים בשנות ה-80, אבל ב-96, גרי פייטון זכה, ואנחנו מדברים על 26 שנים, ב-26 השנים האלה, 4 זכיות של שחקנים שהם לא סנטרים, הם כולם פורוורדים, במקרה של יאניס אתה יכול להתווכח מבחינת הסייז שלו.
ויכול להיות שהשנה...
גרנט גם זכה, כן. גרנט זכה פור פורד, אבל הוא שחק סנטר רוב הזמן.
ואולי השנה הרצף הגיע לסיומו, אולי.
תראה, רודי זכה ב3-4 השנים האחרונות, ויש סיכוי גבוה מאוד שהוא יזכה גם השנה. אם אתה מסתכל לפחות על סוכניות האימורים, אז הוא הפיבורית כרגע. יחד עם יאניס שקצת מאחוריו, תוסיף לרשימה הזאת את במה דבאיו, את דרמון גרין, את מרקוס סמארט.
שאני ראיתי, אגב, בחלק מסוכנות האמורים, ראיתי את מרקוס סמארט ראשון.
ג'ארן ג'קסון ג'וניור, שבעיניי, אם יש שחקן שהוא פרונט ראנר, אני חושב שזה ג'ארן ג'קסון ג'וניור, אבל הוא לא קרוב לזה לפי כל הנתונים המתקדמים. אתה יודע, רק במבחן העין אני חושב שזהו.
אז זהו, האמת שאני גם חושב שזהו, תכף נדבר עליו, ויש לי גם כל מיני מספרים שככה תומכים בזה. יש עמוד איזשהו שם ש...
כן, בטח, יש את רוברט וויליאמס, הטיימלורד של בוסטון, את אבן מובלי של קליבלנד.
זה מדהים, מדהים.
ועוד פורוורד, מיקל ברידג'ס.
יפה. כמה שמות מאוד מתחת לרדאר פה, רוברט וויליאמס, סוכנות האימורים יודעים, אבל בקרב האוהדים לא מדברים על רוברט וויליאמס, ואני חושב שעד הפציעה עכשיו לא דיברו עליו מספיק, רק ברגע שהוא נפצע, אז כזה אנשים יותר שמעו על כמה שהוא משמעותי לבוסטון, ואז הגיעו גם כמה שני הפסדים רצופים, מה שלא קרה שם 3 חודשים, אבל נדבר על ג'יי. ג'רן ג'קסון ג'וניור מבחינתי הוא הפרונט ראנר, השחקן הכי חשוב, כי ממפיס כרגע היא מובילה את הליגה גם בחסימות, גם בחטיפות. זה לא בטעות, ג'רן ג'קסון ג'וניור, הם מחברים את זה, חטיפות וחסימות. הוא השחקן עם הכי הרבה בכל הליגה. היא תהיה ממפיס הקבוצה השלישית אי פעם שתעשה את זה ומובילה את הליגה גם בחטיפות, גם בחסימות, הראשונה מאז ממפיס עצמה ב-2004, ככה שזה דן גריט אנד גריינד 2. אז עכשיו בואו רגע ניכנס למספרים, לנתון ה-DFG באחוזים, של כשהשחקנים מולך, כמה אתה עוצר אותם, אחוזים מהשדה. אז אם נסתכל על השחקנים שזורקים עליהם 10 פעמים ומעלה למשחק, אז מקום ראשון זה רוברט וויליאמס בליגה שעוצר את השחקנים על 40.3%. מקום שני, זה, אתה מדבר על זה, ג'יידן מקדניאלס, שומר מצוין, הרבה אנשים לא יודעים את זה, זה בדיוק השחקן שדני היום קלה מולו את הסל ועשה יוטו שמאל.
למרות שהם באותו גובה.
למרות שהם באותו גובה, אותו דראפט גם, אבל הם שומר מצוין. ג'ני מקדניאלס, דני...
אחלה שחקן.
אחלה של שחקן, ודני העיף אותו למרות שהוא שומר טוב. אז מקדניאלס מקום שני, שוב, זה מינימום 10 זריקות שזרוקים נגדם למשחק, אחר כך ברוס בראון, אז קלב מרטין, ג'רט אלן, ופה ג'רן ג'קסון ג'וניור, ככה שהוא... גבוה, הוא יוצר את השחקנים מולו על 41
נקודה. אגב, דני גם במקום טוב ברשימה הזאת.
כן, אז בדיוק, אז יש לנו את ג'רן ג'קסון ג'וניור.
בין שחקנים שלקחו על מעל 12 זריקות בממוצע למשחק, הוא בטופ 10, אני חושב,
נכון, לא? נכון, אז אני ממשיך ברשימה, אז אמרתי, ג'י ג'י ג'י, מקסי קליבה, אחר כך רודי גובר, זרוקים מולו 21 כמעט בממוצע, לברון ג'יימס, אל אורפורד, ואז דני, שיוצר אותם על 42.5, 12 זריקות בממוצע זרוקים נגדו. ג'י 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 שם גבוה, ממפיס קבוצת הגנה מדהימה, ואני חושב שהוא הדיפוי שלי.
כן, אבל אתה מדבר עליו בחסימות והחטיפות של ממפיס, ומצד שני בוסטון היא קבוצת ההגנה הטובה בליגה, וזה שוב מתחבר לכל המדדים שהזכרנו כאן, ויש כאלה שאפילו לא דיברנו עליהם, ובגלל זה השאלה הזאת היא שאלה מאוד מורכבת, ואני לא חושב שיש פה בחירה אחת נכונה. רודי גובר זה, כן, צריך מצד אחד לבחור בו, והוא זכה בתארים האלה בעבר מסיבה מסוימת, אבל אני חושב שכשאתה מסתכל על העונה של יוטה...
בדיוק, מקום שישי, אז...
זה לא רק המקום השישי, זה גם ה... טוב, היא משחקת בקצב יחסית גבוה, אז בגלל הסקור אצלה גם גבוה, אבל בלי קשר, משהו שם לא מתפקד, מן הסתם ביחסים בינו לבין דונובן מיטשל, ועכשיו בשלושה ימים האחרונים, כל אחד מצייץ את אותו נתון, זה מדהים אותי תמיד, איך אנשים גונבים לייקים מאנשים אחרים, אוקיי? מי שמצייץ איזשהו נתון פסיכי, אתה נתקל בו לראשונה, ואתה אומר לעצמך, וואו, עכשיו, עזוב אותנו פה שמלא אתה מן הסתם מצייץ הרבה וכותב בחדר החדשות, וגם אני לפעמים, אז אוקיי, אתה לוקח נתונים שנכתבו שם ואתה כותב אותם בעברית, לגיטימי. אבל אתה רואה כל כך הרבה חשבונות אמריקאים באנגלית, מצייצים בדיוק את אותו דבר, את אותו ממוצע מסירות של מיטשל לרודי גובר, שזה 2 למשחק, שזה דבר מדהים, כי הוא מאבד יותר כדורים, אז מישהו כתב שהוא מוסר יותר כדורים לקבוצה היריבה מאשר שהוא מוסר לרודי גובר. אבל לא יודע, משהו מרגיש לי גם כשאני חוזר אחורה לחצי גמר מערב של 2021, והחגיגה שעשו שם על רודי גובר, זה שטרנס מן עשה עליו את המשחק הכי גדול שלו בקריירה, כולל ילדים, נוער, תיכון, קולג' וואטאבר, ואנחנו רואים את זה חוזר על עצמו, גם העונה בחלק מהמשחקים, אז נכון שהיה איזשהו ניצחון מרשים יחסית על דאלאס, שדאלאס לא מרבה להפסיד ליריבות חזקות.
שיכול להיות שנקבל מאצ'אפ כזה בסיבוב הראשון, זה יהיה מאוד מאוד מעניין.
נראה שזה הכיוון. כרגע זה מקומות 4 ו-5, דאלאס רביעית, יוטה חמישית, אחרי שיוטה ניצחה אתמול, ובאופן מפתיע אני חושב דנבר הפסידה לסן אנטוניו, שסגרה את המקום בפליין ואת העונה של הלייקרס. בכל מקרה, יאניס כבר זכה בתואר הזה, ואי אפשר לקחת לו גם את זה שהוא two-way מדהים. אני אלך עם ג'רן ג'קסון ג'וניור, למרות שאף אחד לא הבחר בו, ונזכיר, זה עניין של עיתונאים, בסופו של דבר. שוב, אין פה איזושהי נוסחה שמכניסים את כל הנתונים אליה ומקבלים תוצאה סופית.
אז למה שלא הבחרו בו? איזה עיתונאים חבר'ה שכביכול...
אני אגיד לך למה, כי קודם כל הזכרתי לפני רגע את זה שבוסטון היא קבוצת הגנה טובה בליגה. עכשיו, יש לה פה שני שחקנים.
אז מרקוס סמארט.
שזה גם רוברט וויליאמס וגם מרקוס סמארט. אני חושב שמרקוס סמארט כרגע עושה קמפיין עם כל העיתונאים, שמעתי גם פודקאסטים, קראתי כתבות, אני לא זוכר מי זה בון טמפס או מישהו אחר שנסה לעשות כתבה על השחקן ההגנה של העונה, דיבר איתו, או לפני שהוא דיבר איתו, הוא כאילו שאל את הנציג של הסלטיקס, אם הוא חושב שמרקוס סמארט ירצה לדבר על זה, הוא אמר לו, ברור שהוא רוצה לדבר על זה, הוא הגיע, מרקוס סמארט בא אליו עם חלוק, לא נכנס בכלל לאימון, זה היה הדבר שהכי הטריד אותו באותו יום. והוא מדבר עם עוד עיתונאים, והוא מן הסתם מקושר לעיתונאים, ואוהבים אותו, ומה זה מקושר? זה חלק מהסיפור של ה-NBA, כל הזמן שם מול התקשורת. אז לדעתי, הוא מריץ לעצמו את הקמפיין הזה. והוא מפציר בהם לשנות את התפיסה ולשנות את הגישה שלהם לבחירה של שחקן הגנה. זה לא רק חסימות, זה לא רק ריבאונדים, זה לא רק לשנות זריקות, אתה יודע, הם לא רק חוסמים, הם גם משנים זריקות והרבה מחטיאים. הוא אמר בעצמו את המשפט שקודם ציינתי, שאוקיי, יש שם שחקן למטה בצבע שחוסם. אני זה שמוביל אותו אבל לחסימה, אני זה שעובד עליו קשה, והסנטר רק עומד שם, מרים את הידיים ודופק בלוק, ויש לו גם יתרון גובה עליו משמעותי. ועדיין, אני לא חושב שזה... זאת אומרת, אני לדעתי זה ג'רן ג'קסון, אבל אני לא חושב שזה יהיה ג'רן ג'קסון, מאמין שזה יהיה או רודי שוב.
אז לגבי גובר, רק...
או מרקוס סמארט בגלל הקמפיין שהוא עושה לעצמו.
יוטה בעונה שעברה מקום שלישי במדד הגנתי בליגה, העונה ירדה למקום ה-11, מקום אחד לפני הניקס, לדעתי צריכים לקחת את זה בחשבון.
יפה. סיימנו את השני חלקים הקלים. עכשיו בוא נעבור לחלק הקשה. תואר השחקן המשתפר של העונה וכמות המועמדים פה, לפני שרגע נדבר על החמישה המרכזיים, גם לפי סוכנויות האימורים, היא בלתי נגמרת. אנחנו מדברים על באזור ה-20 שחקנים שיש להם איזשהו קייס, אני חושב, ולפני שנתקדם עם זה, רגע, עשיתי איזושהי טעות, רציתי לבדוק את הרשימה של כל זוכי העבר, אבל MIP זה לא רק Most Improved Player, זה גם Moon Impact משהו.
כן, תמיד צריך, אני רושם MIP, ואז NBA, זה שלא זה.
אז ככה, קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על התואר הזה, אז בעבר הוא היה תואר של שחקנים בינוניים, שעשו קפיצה להיות שחקנים טובים. ואתה יכול ללכת אחורה עד לתחילת התואר הזה שחולק לראשונה ב-1986, כל מיני שחקנים כמו רוני סייקלי, הסנטר הלבנוני ממיאמי, סקוט סקיילס של אורלנדו, שחקן שלא היה יכול לדגדג אף פעם, תואר, לא תואר, להגיע לאולסטאר, גיאורגי מיורסן, הרומני הסנטר, דארל אמסטרונג של אורלנדו, ויש עוד הרבה שמות. ואז ב-2001 קיבלנו בעצם את השחקן הגדול הראשון, האולסטאר, העתידי, שחקן נבחרת ארצות הברית גם, עם מדליות זהב, לפחות אחת. טרייסי מגריידי, נבחר לתואר הזה. שנה אחריו, ג'רמן אוניל, גילברט ארינה, זאק רנדולף, ואז שוב שחקנים כאלה, בובי סימונס, בוריס דיאו, עידו טורקוגלו, דני גרנג'ר, אירון ברוקס. אירון ברוקס זכה בתואר שחקן המשתפר של העונה, זה הזיה.
הוא היום מאמן בניקס, עוזר מאמן בניקס.
הפוינט גארד של יוסטון. ריין אנדרסון, שעשה על זה חוזה מפחיד, ומרגע הזה הפסיק שחק, אבל...
הוא 4 שנים יותר צעיר מלברון. היום קראתי זה, אני לא מאמן.
באמת, ריין אנדרסון?
4 שנים.
מרגיש כאילו הוא עשור מעליו. מ-2013 יש לנו כבר שמות שהם טופ-טופ. 2013 פול ג'ורג' זכה בתואר, 2015 ג'ימי באטלר, 2016 סי-ג'י מקולום, 2017 יאניס, 2019 סיאקם, 2020 אינגרם, בעונה שעברה ג'וליוס רנדל. כל הזוכים האלה הם אולסטרים, היו אולסטרים. כשאני חוזר אחורה לשמות שהזכרתי לפני כן, כמו דארל אמסטרונג, כמו אייזיק אוסטין וגיאורגי מיורסן, שחקנים האלה לא היו אולסטרים. יחד עם זאת, העונה יש קפיצה מטורפת של הרבה מאוד שחקנים, ולא כולם אולסטרים. אז בוא, קודם כל תזרוק לי את השמות, לא החמישה המרכזיים. תן לי את מה שיש מסביב.
אוקיי, אז קודם כל, לא אגיד מה זה שלי, או שכבר אפשר. שוקי ממך?
לא, מה זה, זה שלך? זה שלך באחד מהחמישה השמות המובלים.
נכון.
מובילים, לא?
אז נתחיל.
אז אל תתחיל עם חמשת השמות המובילים, תן לי את מה שבנוסף.
אז רגע, נשלוף פה ממש את הרשימה, שנהיה מקצוענים. יודע מה, חכה רגע, בינתיים, תחפש את הרשימה הזאת, אני אתן לך רשימה אחרת, אוקיי? לפני שנגיע לשמות העכשוויים, אני אתן לך רשימה של השחקנים שהיו הפיבוריטים לפני העונה. בסדר? ואז נגיע לפיבוריטים של העונה עכשיו. אז שייג' גילג'ס אלכסנדר היה הפיבוריט.
את מי בחרתי שם? אתה זוכר? כתוב לך?
אני חושב שמייקל פורטר, אני הלכתי על מייקל
פורטר ג'וניור. כן, כן, גם אני הלכתי על מייקל
פורטר. לא, זו הייתה בחירה הגיונית מאוד, זה כאילו היה...
או, עליו, על קווין פורטר ג'וניור.
כן, ידענו שג'מאל מארי בחוץ, זה היה ג'אמפ מאוד הגיוני. אז MPJ היה שלישי בסוכניות האימורים, שני זיאן וויליאמסון, איפה הוא ואיפה הוא משתפר. קווין פורטר ג'וניור, אני רץ על השמות, זאק לוין, קולין סקסטון, קריסטיאן ווד, ג'רנס ג'קסון ג'וניור, ג'יילן בראון, ג'ון קולינס, קריס בושה, שהיה כל כך גבוה, דיארון פוקס, ג'רמי גרנט, דריוס גרלנד, תכף נגיע אליו. פה זה בעצם השם הראשון שהם פגעו, שהוא באמת בדיון חזק מאוד. טרי סלי ברטון, דרק ווייט, סבוניס, בן סימונס, היה די גבוה. קלטון ג'ונסון, שהשתפר, לא מדברים עליו מספיק, אבל הוא לא שם. ג'ה מורנט, גם עליו נדבר, פרד ון וליט, ארג'י ברט, לונזו בול, מיקל ברידג'ס, אנטוני אדוורדס, בוגדן בוגדנוביץ', הרבה 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 שמות, דז'ון טמרי עם פלוס 5,000 בסוכנות האימורים, וכמעט אחרון ברשימה הזאת, יש לנו את הפייבוריט שלי, שזה מיילס ברידג'ס, אידוק פה לא מסכים איתי, אני חושב שזה מיילס ברידג'ס, בין היתר בגלל הסיבה הזאת, ששאר המועמדים, הם היו שם יותר גבוה ברשימת הפייבוריטים, אבל מיילס ברידג'ס עם פלוס 15,000, שזה אומר בערך, לא יודע אם...
אל תדבר איתנו ביחסי מורים אמריקאים, כי אני גם בעצמי לא מבין את זה, אבל בוא רגע, שוב, אתה מתקדם לי מהר מדי. זרקת לי את המועמדים לפי סוכנויות האימורים בווגאס, רגע לפני פתיחת העונה, בוא נדבר על מה שראינו בעונה הזאת. אז קודם כל הזכרנו כבר את השם של טיילר הירו, בנוסף לטיילר הירו יש עוד שם שאתה יכול לזרוק לרשימה, כן, שעשה איזושהי קפיצה השנה, אפילו שני שמות כאלה, שוב, בחסות הקורונה והפציעות, גייב וינסנט ומקס טרוס, עשו חתיכת סטפ-אפ, אפילו את קלב מרטין. בוא נגיד ששלושתם ביחד, אפשר ליצור מהם שחקן משתפר.
עומר יורצבן, הוא לא השתפר די מכלום.
וואו, עומר יורצבן, לא עשרה חודש, כשהדבאיו היה בחוץ, עוד אחרי שהדבאיו היה בחוץ, דווין דדמון הוכתם, ואז גם הוא היה בחוץ, ויורצבן נפק משחקים של 20-20 כאלה משוגעים. רוברט וויליאמס, גם שחקן שאפשר להוסיף לרשימה הזאת, למרות שבמקרה הזה אתה שואל את עצמך אם הוא השתפר משמעותית, או שהשיפור שלו זה שהוא משחק, שהוא שיחק השנה. כי בשלוש שנות הראשונות שלו היו לו בערך זה 110 משחקים, השנה נכון, עכשיו הוא נפצע, אבל הספיק לשחק כזה כמעט 60 משחקים. ככה, מהטופ אוף מהד, לא בדקתי את זה. טייריס מקסי, מפילדלפיה. שוב, יש פה עכשיו גם את העניין הזה של שחקני שנה שנייה. ששחקני שנה שנייה אמורים לעשות קפיצה, בלי קשר. זה לאו דווקא שיפור, זה להכיר את הליגה, להתאקלם אליה, להבין אותה. הדברים זזים בקצב קצת אחר, אין את הלחץ ואת הפאניקה של ההתחלה. אז
כן, אבל מילה על הסוף מורים, על השחקני עונה שנייה, אתה יודע, כשמדברים על הקפיצה, אז צריך לדבר על איזו קפיצה, על כמה גדולה הקפיצה, ואם הקפיצה גדולה, אז אני מצפה שהקפיצה תהיה גדולה משחקן טופ 10, משחקן טופ 20, לוטרי, משהו כזה. אבל זה לא טייריס מקסי, וזה לא דזמון בן, ששניהם כאילו הסוף מורים הבכירים, שהם איכשהו בדיון. אז אומרים שמצפים לקפיצה משחקן עונה שנייה, אז ציפינו מאדוורד, וקיבלנו ממנו כמה משחקים שהוא באמת התפוצץ וראה שהוא יכול להיות אולי קווין דורנט הבא בקטע של הסקורר הכי טוב בליגה, הבא אחרי שדורנט ילך, הוא מועמד.
לא, אבל העניין עם אדוארדס ולמלו, שבשנה שעברה הם היו ממש טובים, ולא ראית קפיצה משמעותית, הם כן השתפרו שניהם, והם קצת יותר מנוסים, וגם, שוב, כלילים כאלה, בניגוד לעונה הראשונה, אבל אני לא חושב שיש פה הבדל משמעותי. נגיד, למלו בתחילת העונה אולי כן, אבל הוא קצת ירד.
כן, אז ההבדל המשמעותי, כמו שאמרתי, זה דזמון בן, זה טייריס מקסי, אבל לא ציפינו לכזה שיפור. אז בגלל זה, לרוב אני לא אוהב שסוף מורים בכלל בדיון, אני מוחק אותם אוטומטית, אבל בגלל שזה כל כך מפתיע, אז שניהם, אני שם אותם בפנים.
בשיקגו אין לנו איזשהו שחקן כזה, לונזו בולה יכול להיות בדרך, אבל הפציעה שלו שגמרה לו כבר את העונה, פגעה בבולס בצורה משמעותית, לא שאני חושב שהם היו יכולים לעשות משהו גם יחד איתו. מעבר לזה, דיברנו בקליבלנד גם על דאריוס גרלנד, זאת אומרת, הזכרנו את דאריוס גרלנד ואת ג'ארט אלן. בברוקלין אין לך אף שחקן שישתפר בשנה הזאת. בדיוק ההפך, פטי מילס הלך לאחור, בלי גריפין, עשה עוד כמה צעדים לאחור, כנל באטלנטה, שחשבת שאולי דיאנדרה אנטר, ואולי קמרון רדיש, ובינתיים קמרון רדיש כבר בניקס, וסיים את העונה בגלל פציעה, ותוסיף את קווין ארטר, שבעיניי הוא סוג של אכזבה, אני לא יודע אם להאשים אותו, שוב, כשאני מסתכל על ארטר, אני מסתכל קצת גם על אבדיה, מבחינת הסיטואציה, יותר מדי שחקנים, קבוצה עמוקה, הוא סופר מוכשר, הוא יודע לעשות דברים עם הכדור, יש לו כליה מצוינת, הוא אטלט, והוא חיפש את המקום שלו. בתוך הרוטציה הזאת, in and out, פותח בחמישייה מן הסתם בחודשים האחרונים. בוושינגטון, אתה יודע, אי אפשר להגיד שדני אבדיה הוא אחד מהשחקנים המשתפרים של העונה, אפילו לא בטופ 20, הוא כן משתפר לעומת מה שהוא עשה בעונה שעברה, ושוב לעומת הסיטואציה שאיתה הוא מתמודד.
הוא היה צ'ימור, היה באותה רשימה של, לא הזכרת את השם שלו, אבל הוא היה ברשימה של תחילת העונה, של מישהו שאמור להיות לעשות הקפיצה, וזה הגיוני, שחקן עונה שלישי, זה בדרך כלל הגיל.
אצל הניקס אין לך כלום, אצל הפייסרס אין לך באמת כלום. ואני לא יכול לכלול את טייריס אלי ברטון ששחק שם חודשיים שלמים, ושוב הוא שחקן עונה שנייה, בדטרויט כולם בערך שחקני עונה שנייה, אז אין יותר מדי על מה לדבר שם. באורלנדו גם, קול אנטוני אולי בתחילת העונה היה איזשהו וייב כזה, אבל זה הלך ונעלם. בפיניקס, שוב אנחנו חוזרים לקמרון ג'ונסון. Okay. קמרון ג'ונסון בעיניי עם פוטנציאל להיות סופרסטאר, אם הוא היה משחק בקבוצה אחרת עכשיו, ואני מאמין שזה יקרה מתישהו במהלך הקריירה שלו בממפיס. יש לנו גם את ג'ארן ג'קסון ג'וניור וגם את דזמונד ביין וגם את ג'ה מורנט, וג'ה מורנט הוא אחד מהפיבוריטים לזכות בתואר הזה. בדלאס אין לנו אף אחד.
בגולדן סטייט לפני זה?
גולדן סטייט יש את ג'ורדן פול, כמובן, שהוא שם חזק מאוד ברשימה הזאת. הוא אמנם לא בין חמשת המועמדים האחרונים, אבל הוא בטופ 10, הוא מקום שישי שביעי, מדרג אותם שם. בדנבר גם, בסופו של דבר, לא היה איזשהו שחקן כזה שאתה יודע, מונטה מוריס, אירון גורדון. אצל הקליפר זה הייתה ציפייה אולי מטרנס מן, לוק אנארד קצת, כן, השתדרג, אבל לא ברמת המשתפר ממש, במינסוטה. אתה יכול להכניס לרשימה הזאת גם את מקדניאלס, גם את ונדרבליט, אבל שוב, הם בחלק האחורי של הרשימה הזאת, בסוף ה-20 לדעתי. אצל הלייקרס, כן אתה יכול לציין את השם של מליק מונק, עזוב שזה לא עזר לניצחונות והקבוצה הלכה הביתה. בסקרמנטו אין תואר, אף תואר, 16 שנים בלי פלייאוף, הרצף הארוך ביותר, אי פעם בליגה או שעכשיו אין? אני חושב שאי פעם.
אני חושב שהם עכשיו שוברים אותו, אם אני לא...
זהו, אני חושב שה-16 שנים עכשיו...
שברו.
זה הרצף הארוך ביותר של איזושהי קבוצה בליגה, מבלי להופיע בפלי אוף. אוקלאומה סיטי, שי, לא יודע. ויוסטון, קווין פורטר ג'וניור, יחזב, קריסטיאן ווד, לא עשה את הקפיצה שחשבנו שהוא יעשה, הוא לא ישלל את שם על העניינים במועדון שלא תפקד כל כך בשנה האחרונה, ואז משאיר לנו שתי קבוצות, בניו אורלינס אין שחקן כזה, בסן אנטוניו יש שחקן כזה, קוראים לו דז'ונטה מארי, ועכשיו שככה עברנו פחות או יותר בגדול על השמות, בואו נתחיל לרדת לרזולוציות ולהבין מה מומי. לפי סוכנויות האימורים של וגאס, הפיבורית לזכות בתואר השחקן המשתפר של העונה כרגע, הוא דריוס גרלנד, שהוא וג'ה מורנט צמודים, זה בפוטו פיניש. זה עוד יכול להשתנות, לא יודע אם זה יכול להשתנות, אולי זה ישתנה לרעה עבור ג'ה מורנט, שלא שחק בארבעה משחקים.
ביניהם, בין השניים האלה, אם אנחנו נעשה כזה כמו מאץ' הפלייאוף טרי, ואז השניים האלה אחד נגד השני, אני חייב ללכת על ג'ה מורנט, למרות שמאותו דראפט בעצם, מהסיבה שדריוס גרלנד שחקן מטורף ונותן משחקים מדהימים, והוא מוכיח שהוא רכז העתיד של קליבלנד. חיפשו את הרכז הזה, מצאו אותו, נותן מספרים שלא נראו מאז לברון ג'יימס, עם המון נקודות, המון אסיסטים, אבל הוא נהנה מזה שקולין סקסטון בחוץ, ומזה שריקי רוביו בחוץ. זה לא אומר, זה לא מוריד ממנו כשחקן, פשוט מעלה לו את, את הערך שלו כשחקן משתפר, כאחד שמועמד לכזה.
לא, לא מסכים איתך שזה פקטור.
אני לוקח את זה כפקטור.
קודם כל, הוא שדרג את היכולת שלו כבר בתחילת העונה, אבל אני מסכים איתך שכשסקסטון עוד שיחק, היו שם דברים, חלוקת תפקידים, שסקסטון לקח קצת יותר ממה שגרלנד היה יכול לקחת, ויחד עם זאת, ברגע שהוא נפצע, הגיע ריקי רוביו, זאת אומרת, ריקי רוביו הגיע מתחילת העונה, אבל שיחק את מספר הדקות של סקסטון, ועדיין ראית את גרלנד מתקדם ומתקדם ומתקדם, וגם כשקריס לברט הגיע, זה לא עט אותו, וכשאנחנו מסתכלים על שחקן משתפר, קודם כל צריך לציין, זק רנדולף, אגב, שזכה בתור השחקן המשתפר, ציינתי את זה לפני איזה 17 שנים, אז הוא אמר דבר אחד אחרי שהוא זכה בתור הזה, הוא אמר זה בולשיט, אני לא השתפרתי, פשוט התחילו לשחק עליי. Okay? נשארתי אותו שחקן. אז יש פה עניינים שהם תלויי סיטואציות, וזה חלק מהסיפור של התואר הזה. עכשיו, דריוס גרלנד משפר את הממוצע הנקודות שלו ב-4.3 למשחק, ובשיא קריירה, מן הסתם, בנקודות עם 21.7 למשחק, באחוזים מהשדה עם 46, באחוזים מחוץ לקשת הוא קצת ירד בעונה שעברה, אבל עלה במספר הזריקות כמעט 2 יותר, ועדיין באחוזים סבירים לגמרי של 38%, אז... מדובר במספרים מרשימים, מעונשין, הוא גם עלה בכמות הזריקות, גם באחוזים, עומד על 89%, והדבר המרכזי, עלה באסיסטים מ-6.1 ל-8.7, וצריך לייחס הרבה לסגנון משחק של קליבלנד, לליינאפ הגבוה הזה, להחלטות של קובי אלטמן, לאימון של ג'י בי ביקרסטאף, אבל לפני שדריוס גרלנד נכנס ל-NBA, והוא שחק בוונדרבליט, אבל היה פצוע בעונת רוקי, בעונת פרשמן היחידה שלו, היו לא מעט השוואות ואנשים שדיברו על זה שהוא יכול להיות, הוא, אתה יודע, תמיד כששחקן נכנס לליגה, אז נותנים השוואה לשחקן NBA עכשווי.
תמיד.
מי הוא? אז על דריוס גרלנד אמרו בהתחלה, קיירי ארווין. אתה מסתכל על זה עכשיו, אחרי העונה הזאת, ואתה אומר, וואלה, יש מצב. זאת אומרת, מה זה יש מצב? לא יודע אם הוא יהיה בדיוק כמו קיירי, אבל...
הוא הרבה יותר רכז מקיירי. כאילו ארדן אמר, העונה שעברה שהם שחקו ביחד, שקיירי הוא שוטינגרד.
אני מדבר על מבנה הגוף הצנום הזה. היכולת שלו לסיים בתוך הצבע, החדירות, זה שהוא רכז וקרי 2, וגם קרי, אתה יודע, מי הרכז בברוקלין בעצם.
אז זה דורנט בתכלס, שם אתה רואה מי שם מוביל את הכדור ומרכז, ברוס בראון קצת, כן.
יש את גורן דרגיץ' שפותח קצת בחמישייה ומשחק את העמדה הזאת. קפיצה משמעותית, בעיקר במספרים של קליבלנד כקבוצה, ודיברנו על זה גם אנחנו בתחילת השנה, שנינו פה שיערנו שקליבלנד היא לא מקום, היא לא תהיה במקום שאנשים חושבים שהיא תהיה בו, שהיא תעשה איזושהי קפיצה, שהיא תהיה אולי בטופ 10, לא שיערנו שזה יגיע למקום 7, אולי היא תעשה מקום 8, אבל דריוס גרלנד הוא האיש האחראי על זה.
וזה הרבה יותר גבוה, הם לא הפציעות.
ג'ה מורנט. ג'ה מורנט שיפר את ממוצע הנקודות שלו ב8.5 יותר למשחק. הוא שיפר את האחוזים שלו מהשדה ועשה קפיצה משמעותית מ-45% ל-49%, כשהוא לוקח 5 זריקות יותר. מחוץ לקשת, עלה ל-34%, שזה 4% יותר מהעונה שעברה, גם הרבה יותר זריקות. מהעונשין, הוא לא השתפר בצורה דרמטית, זאת אומרת, הוא השתפר מהעונה שעברה, אבל ירד לעומת עונת הרוקי שלו, והאסיסטים אצלו אפילו ירדו. הריבאונדים אצלו עלו, החטיפות אצלו עלו, הדקות אצלו נשארו פחות או יותר אותו דבר. אז השאלה, למה ג'ה מורנט הוא כזה פיבוריט יחד עם דריוס גרלנד, כשרק הנקודות שלו השתפרו דרמטית, ובכל שאר הנתונים זה די דומה.
כי זה הרבה הרבה מעבר...
חוץ מהנתונים מהשדה, סליחה.
הרבה הרבה מעבר למספרים. ג'אמה הואנס היה פה בריאיון, לא פה, אבל היה בריאיון לערוץ הספורט בזום עם דניאל, והוא שואל אותו, מתי אני אוכל לבוא ולהגיד לילדים שלי שריאנתי את השחקן הכי טוב בעולם? ג'אמה הואנס אומר לו, אתה יכול לומר להם עכשיו, כאילו בסוף הריאיון תגיד לו שריאנת את השחקן הכי טוב בעולם. אני ראיתי זה וצחקתי, כאילו גיחקתי, אמרתי, ביטחון מדהים, כל הכבוד לו, אבל איפה אתה? יפה, דחת את גולדן סטייט, איפה אתה ואיפה הטוב בעולם? אני לא אומר עכשיו שמורנט הטוב בטבל, אבל לדעתי, כפוינט גארד, הוא בטוח בטוח טופ 3, לפרקים העונה הוא שיחק כמו הרכז הכי טוב בעולם, ומעבר לזה, הוא הפך לשחקן הכי מלהיב בליגה, לרגעים נראה כמו הפנים של הליגה, או לפחות הפנים העתידיות של ה-NBA, הוא הצליח למצוא את עצמו בדיון עם לוקה על מי יותר טוב, שמבחינתי זה מטורף, כי שאלו אותי אז לוקה הוא לגמרי מי שהולך לשלוט בליגה הזאת שנים קדימה, מהדור הזה של השחקנים שנתון 99, 2000, 2001, ומורנט פתאום נותן לו פייט, אז זה הסיפור של מורנט, על איך הוא הפך להיות פשוט קונצנזוס, כולם רוצים לראות אותו, כמי שהיה בשני משחקים שלו העונה, אתה רואה איך כולם מגיעים לחימום, יש שני שחקנים העונה שאני יכול לבוא ולומר, שאנשים מגיעים מראש, שולפים את הטלפונים, מחכים לבוא ולצלם אותו רק מתחמם, יותר מכל אחד אחר, זה סטף קרי מן הסתם וג'ה מורנט, אז זה הסיפור, זה הרבה מעבר למספרים.
אוקיי, אז בדיון הזה של מי מבין השניים יותר השתפר, אתה הולך על ג'ה מורנט, אני חלוק בדעותיי, זאת אומרת גם ג'ה מורנט אולי עם יתרון קל, 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 אבל לך יש שחקן אחר בכלל שאתה חושב שהוא השחקן המשתפר של העונה.
כן, אז דיברנו על זה, זה מיילס ברידג'ס מבחינתי, כי זה פשוט אלמנט ההפתעה, כי גם גרלנד, לא ציפיתי לקפיצה כזאת, אבל כן חשבתי שהוא השתפר, ראינו גם בעונה שעברה שיפור משמעותי ממנו ביחס לשנים קודמות, והפציעות גם שיחקו לטובתו. ג'ה מורנט בפלייאוף שעבר גם נגד יוטה באותו משחק שהוא התפוצץ, ולפני זה כשהוא הדיח את גולדן סטייט, ראינו שיש פה ניצוצות של סופרסטאר, של מאדר פאקר, שלא מסתכל, לא מפחד מאף אחד, מסתכל לכולם בלבן של העיניים, ועוד פעם, לא חשבנו שנראה כזו קפיצה, אבל אנחנו לא כל כך כל כך מופתעים, שחקנים אחרים, בין אם זה דז'ון תמרי, זה גם, מרי אצלי בפחות בפנטזי, נבחר אם אני לא טועה סיבוב שני, ככה שידענו, סן אנטוניו, ריבילד מוחלט, המושכות בידיים של מרי, והוא הולך לרקוד על הפרקט. מיילס ברידג'ז, ההפך לגמרי. אני יכול לספר לכם, הוא, כל משחק נותן איזשהו דנק מטורף, אנחנו בתא ערוץ הספורט, אין לו איזושהי כתבה של צפו בדנק של מיילס ברידג'ז, אולי זה היה בהכנה או משהו כזה, ותיקנתי אותם כשהם כתבו שם צפו בדנק של כוכב שרלוט. אמרתי, כאילו, אחלה מיילס, אני אוהב אותו, אבל הוא לא כוכב, תשנו את זה לפורוורד שרלוט. היום, אם היו כותבים כוכב שרלוט, אז הייתי אומר להם, הכל טוב, תשאירו את זה, מוביל אותם בנקודות, בעונה מטורפת גם, נתן קפיצה עם ג'ה מורנט 8 נקודה, משהו כמו שאמרת קודם, אז מיילס ברידג'ס אם אני לא טועה 7.5, פחות או יותר, הפך לסקורר מדהים, הוא סוף סוף שיכול ליצור לעצמו, לפני זה היה שחקן שתלוי באחרים, מרימים לו לאליופים, אז הוא עכשיו לא, הוא זה שעושה את הנקודות, קולע מחוץ לקשת, גם בעונה לפני זה קרה מחוץ לקשת, אבל מבחינתי הוא השחקן המשתפר, כי אני מסתכל על האלמנט המפתיע, וגם אחרים אני מקבל, אבל הוא פשוט הבחירה שלי.
איך משתפר כשהוא ירד ב-7% מחוץ לקשת? מ-40% הוא ירד ל-33%. בשדה הוא ירד, בדקות הוא עלה ב-6.5 דקות למשחק, באחוזים מונשין, זה עונה רביעית שלו בליגה, זה הכי נמוך מאז עונת הרוקי שלו, בריבאונדים הוא לוקח כדור חוזר אחד יותר למשחק, באסיסטים אני מסכים איתך כאן, שראינו איזשהו שיפור ביכולת שלו לייצר לאחרים, גם מכדרור שלו, אבל אתה מסתכל על הנתונים ההגנתיים, ואתה רואה שאין שם שיפור בשום פרמטר, וחוץ מהנקודות בעצם, שהוא לוקח 15 זריקות וחצי לעומת 9.5 בעונה שעברה. אם אתה לוקח 6 זריקות יותר, אז כן, לעשות על 6 זריקות יותר 8 נקודות זה אחלה, זה בסדר, אבל פה זה אלמנט די טבעי, כן? של שחקן שמשחק יותר,
ההגנה כזאת,
אז הוא קולה יותר.
ההגנה שונה, הוא פתאום הפך לפוקל פוינט כזה, בכדורסל של שרלוט, הכל עובר יותר סביבו, למלו בונה עליו, אז השומרים הכי טובים.
אתה לא צריך להסביר את עצמך, אתה צריך להגיד לי, דו, ככה אני מרגיש, ככה אני חושב, אני אוהב את מיילס ברידג'ז, עשה לי טוב העונה.
עושה לכולם טוב.
בעיניים המשתפר.
אני חושב שאריק גריפין עושה לכולם טוב, זה הביג ת'רי של הליגה, אריק גריפין, למלו ומיילס ברידג'ז.
אני אלך על שחקן אחר, שהוא מבחינתי השחקן המשתפר של העונה, ואתה כאילו זרקת את השם שלו עכשיו בעל הדרך, כאילו ידענו, ראינו, אצלי בפנטזי נבחר ככה וככה. עזוב, דז'ונטה מארי. בעיניי, קל, השחקן, לא יודע אם קל, שוב, כי זו רשימה...
אני גם מקבל את זה, כן?
אבל דז'ונטה מארי, נתחיל במספרים. הוא קולע 5.5 יותר בממוצע למשחק, הוא מוסר 4 אסיסטים יותר במשחק. מה היה שם שנה שעברה? דרוזן. זה כל השינוי. עכשיו, דרוזן זה לא שחקן כמו בתקופה שלו בטורונטו, שהוא מקדם וכדרר ותוקע את ההתקפה. בדיוק ההפך, הוא היה יותר קריאטור שם, לעומת מה שהוא עשה בימים שלו עם הרפטורס. ומעבר לזה לא היה אף שחקן אחר שכביכול מנע מדז'ונטה מארי לקבל הרבה יותר דקות. הוא משחק 3 דקות יותר בממוצע, זה כן. אבל כשאתה מסתכל על המספרים שלו, גם מחוץ לקשת, הוא קולה הכי הרבה שלושות בממוצע, עם 33%, שזה יפה בגרף השיפור שלו. הוא קולה, אמרנו, 5.5 נקודות יותר, הוא עושה את זה פחות מ-4 זריקות יותר, ועוד כמה נתונים. 2 חטיפות בממוצע למשחק.
מוביל את הליגה?
מוביל את הליגה. מקום ראשון, סליחה, מקום שני בליגה, בטריפל דאבלים. 13 טריפל דאבלים.
ראשון בהיסטוריה של סן אנטוניו. כמעט לכל העונה.
דויד רובינסון עשה 14 בסך הכל כל הקריירה, משהו כזה, ו10 בעונה או קצת פחות. הוא שובר שיאים של מועדון שהיו בו איזה כמה שחקנים. והוא מקום רביעי בליגה באסיסטים. זאת קפיצה מטורפת.
מטורפת?
של שחקן שלקח מועדון שכולם היו בטוחים שהוא עכשיו בכלל יתעסק בהם, יש לו בחירת טופ 5, והוא לקח אותו לפליין, ולך תדע, זה עוד יכול גם לגמר בפלי אוף, בעונה שבה סן אנטוניו שובר את שיא הניצחונות, בעונה שבה אין שם באמת כלום, עם כל הכבוד לקלדון ג'ונסון, וללוני ווקר, ולוורדל פלטל, ועכשיו דרו יובנק סבר, סליחה, מסן אנטוניו לפורטלנד, שם הוא נותן בראש. עם כל הכבוד לכל השחקנים שהיו שם בשנה הזאת, סן אנטוניו, במקום העשירי, על חשבון הלייקרס. עכשיו אפשר לדבר הרבה על העונה הזאת של הלייקרס ועל כל הבעיות כדורסל שיש שם וגם מעבר לזה, אבל גם אם תחזיר אותי עכשיו, לא אם תחזיר אותי עכשיו, אם תיקח אותי עכשיו לתחילת העונה הבאה ותיתן לי את שני הסגלים האלה בדיוק בלי אנטוני דייביס. לברון, אני מצפה ממנו לסיים מעל סן אנטוניו. ודז'ונטה מארי לקח את הקבוצה הזאת על הגב שלו וגם קיבל השתתפות באולסטאר. בפעם הראשונה בקריירה שלו, הוא הגיע על שחקן אחר שנפצע, אני כבר לא זוכר, אולי זה היה דייביס בעצמו. אבל בשורה התחתונה שלי, דז'ונטה, דז'ונטה, דז'ונטה.
אני מקבל את זה, ואני חושב שמה שאמרת בסוף זה הכי חזק מבחינתי. כאילו אם אתה בא ומשכנע אותי ולמה דז'ונטה, אז אני אסכים בגלל המשפט האחרון, בגלל שבשורה התחתונה יש פה פליין. יש פליין וזה הישג מטורף, כי אנחנו ישבנו פה באולפן הזה לפני שעליתי המטוס לניו יורק, עברנו על כל הסגלים, עברנו על הקבוצות, ואני אמרתי שעל הנייר, ועל הנייר בלבד, כשלא לוקחים בחשבון את גרג פופוביץ' נטו, השחקנים, אז לסן אנטוניו יש את הסגל הכי חלש בליגה. אז עם אותו סגל, שמחוץ מדז'ונטה, שכן ציפינו לקפיצה ממנו, אמרנו, זה סגל חלש, ועם זה הגיע למקום עשירי עדיין, מאזן שלילי לגמרי. אבל כמו שאמרת, הפליין במערב זה לא הפליין במזרח, יכולים פתאום לנצח את ניו אורלינס, למרות השיפור שם מאז שמקולו מגיע, ואז פתאום לנצח את הקליפרס באיזשהו משחק, לנצח את מינסוטה, ואופ, יש לנו פה מאצ'אפ של פיניקס נגד סן אנטוניו.
בדרך כלל אנחנו מתחילים עם זה, אבל הפעם נסיים עם זה. וושינגטון מנצחת שוב אתמול את מינסוטה בחוץ, עם 132 נקודות, וזה אחרי שהיא חטפה שפלה מבוסטון של 144 נקודות. דני אבדי, אולי משחקו הטוב ביותר, המלא ביותר, השלם ביותר, למרות שהיה לו את המשחק הזה נגד דטרויט עם הניצחון גם, ו-21 נקודות ו10 ריבאונדים.
צריך בוא נדבר גם על היריבה, אם כבר, דטרויט, אין לה מה לשחק, כל הפסד שם זה ניצחון. מינסוטה הייתה צריכה את הניצחון הזה בשביל אולי לבוא ולהשתחל במקום דנבר ולהיות בטופ 6, זה הבדל משמעותי. הרגע דיברנו על מה שסן אנטוניו פתאום במשחק אחד יכולה להעיף אותם. ניצחון אדיר של וושינגטון ויכולת באמת מעודדת של דני. אני חושב משחק 9 מבין ה-12 האחרונים שלו בספורות כפולות. ומעבר לזה, ריבאונד. מעבר לזה, ריבאונדים, אסיסטים. בעונה שעברה הוא לא היה מגרד את החמישה אסיסטים, הוא לא היה באזור. זה פה אסיסט, שם 2 אסיסטים, לפעמים 3 אסיסטים. באותו משחק נגד מיאמי של ה-20 נקודות, כן היו 5 אסיסטים. והעונה, לפחות בתקופה האחרונה, בישורת האחרונה הזו של העונה, אז 5 אסיסטים פתאום נראה לנו רגיל. ריבאונדים בטח.
אנחנו רואים משהו אחר לגמרי, משהו שלא ראינו עד עכשיו בקריירה שלו, וזה בעיקר את הביטחון שלו. עכשיו, הביטחון שלו גם נבנה מזה ששחקנים אחרים מכניסים אותו לעניינים. להגיד לך שאם קוזמה לא היה נפצע והוא היה משחק את כל 10 המשחקים האחרונים, זה היה נראה אותו דבר, אני לא חושב. אבל אתמול גם אנטוני גילו שיחק, ודני קיבל 36 דקות, וכשאתה מסתכל על המשחקים שבהם הוא שיחק למעלה מ-30 דקות העונה, הוויזרדס עומדים על מאזן של 9-6. זה 60% הצלחה, 60% הצלחה, שווה פחות או יותר מקום 50, מערב, מזרח, לא משנה איפה שלא תבחר, כי הקבוצות שם גם צמודות מבחינת מאזנים, וזה מצית את הדמיון. אני אגיד לך מה, הסיפור עם דני זה שיש פה הרבה מאוד אנשים בארץ שחשבו שהוא לא יכול להשתלב בליגה הזאת, או לא יכול להיות שחקן משמעותי בליגה הזאת, ועדיף להיות כוכב באירופה. ומי שמבין באמת כדורסל ויודע שיש לא מעט שחקנים שמשתדרגים תוך כדי תנועה, ומסתכלים על הפוטנציאל שלהם, על הסייז שלהם, על היסודות שלהם, ומנסים להבין איך כל הדבר הזה יכול להיות מתורגם בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ליכולת NBA. אז במקרה של דני, אנחנו רואים מהלכים של כוכב, לא פחות. אנחנו רואים התנהלות של כוכב. גם הקטע הזה אתמול עם ג'יידן מקדניאלס.
אני בעד לגמרי, בעד.
אז זהו, אז אני כאילו כביכול חלוק עם זה. אני בעד, אני אגיד לך למה אני בעד. אני בעד בגלל שזה מלמד אותנו שהוא מרגיש ממש טוב עם עצמו כרגע,
זהו.
ושיש לו ביטחון.
אני לא בעד המהלך ספציפי פה בהכרח. אני בעד בגדול, בעד הביטחון הזה, בעד המסירות מאחורי הגב, בעד הספר
לא, גוף, כן.
האיקסים,
כל זה. כן, על הקטין את ג'יידן מקדניאלס, אני חושב שזה היה קצת מוקדם לעשות דברים כאלה. אבל אהבתי את זה, כי שוב, זה מלמד שהוא מרגיש בעל הבית.
כן.
והניצוצות, אתה רואה ניצוצות של שחקן שאתה פשוט נהנה לראות משחק כדורסל, תנתק עכשיו את העובדה
של... דני אבדיה של מכבי תל אביב, דני אבדיה של העתודה.
לא, רואים... לא, לא, לא.
אני רואה
לא,
דמיון לא, בין השחקן הזה.
לא,
ממש. שהוא חזר...
ממש לא, לא רואה טיפה דמיון בין דני אבדיה של מכבי או דני אבדיה של העבודה. אני רואה שחקן אחר לגמרי, אני רואה
ברמת,
שחקן...
ברמת הניצוץ, אתה לא רואה את הדמיון. זה... פתאום אתה רואה קווי דמיון, זה לא השחקן לא, של לפני זה.
לא, אני חושב שמה שאנחנו רואים מדני בחודש האחרון, לא ראינו ממנו באף שלב בקריירה שלו, גם לא עם נבחרת התעודה, ועם כל הכבוד לתעודה ונוער, ומה שיש שם, אני אתחיל מדבר אחד, ועל זה גם דני צריך לקבל קרדיט, וגם וליקו צריך לקבל קרדיט, וזה על הקליעה שלו. הקליעה שלו עכשיו, הטכניקה, הוא שינה לגמרי את הטכניקה. עכשיו, עזוב שיש לו עדיין זריקות של ארבולים, ושהוא לא בכיוון, וזה קורה לכל אחד, ואתמול היה איזה ארבול בסטפבק, וטוב שהוא לקח את הסטפבק הזה, גם אם הוא יחתי, בדיוק בגרביץ' טיים של 20 הפרש, תעשה את הדברים האלה. אבל כשאתה מסתכל על הטכניקה שלו, זו טכניקה אחרת לגמרי, מהדני אבדיה ששיחק בנבחרת העתודה, ושיחק במכבי תל אביב. כשאתה מסתכל על יכולות המסירה שלו, הן הרבה יותר מפותחות, הוא מבין את המשחק אחרת, הוא קורא אותו אחרת. זה ספייסינג שונה, זה גם כדורסל שונה, אז כן. מראש לא היית יכול לראות במסגרות הקודמות של דני את מה שהוא יכול להציג ב-NBA.
אני לא מדבר אבל על המקצועי, אני מדבר על החוצפה, על הקטע הזה יותר.
החוצפה זה משהו אחר, בסדר.
על השפת גוף, זה...
אני מדבר נטו על המשחק. ואני הרבה מאוד שנים, או לא יודע אם הרבה מאוד שנים, אבל בוא נגיד 5 שנים בערך, מסתכל על זה ואני אומר, הוא יכול להיות כוכב. הוא יכול להיות באמת כוכב בליגה הזאת.
זה הוא נבחר צ'י. מי שנבחר בטופ 10 נבחר כדי להיות כוכב.
לא, אל תגזים. מי שנבחר טופ 3 נבחר כדי להיות כוכב.
אם אתה טופ 10 ב-NBA, אז אומרים סיכוי לא רע בכלל שהוא יהיה אולסטאר.
עשיתי, הייתי באיזו הרצאה של ירון ארבל, אוקיי? הוא נתן שם את 10 השנים האחרונות של בחירה מספר 6 בדראפט. אין שם אף שחקן שנהיה אולסטאר. בכלל.
זה בחירה מכוללת.
3-4 שחקנים שם נפלטו מהליגה. אז זו בחירה מכוללת, נו. זו הבחירה השישית, זאת אמורה להיות בחירה ממש ממש טובה. אז להיות כוכב לא, ברור שהיו שחקנים כמו יאניס וקוואי ונוביצקי בחירה 9, וקוואי בחירה 15, ויאניס בחירה 15, וג'ימי באטלר בחירה 30, ויש מקרים של שחקנים שנבחרו נמוך יותר ונהיו כוכבים. אבל כשהסקאוטים יושבים עם ה-GM שלהם, הם לא בונים על כוכבים בבחירה הזאת, כן, יש מקרים מסוימים, אולי אתה יודע, ג'סטיס ווינסלו, עזוב שלא נהיה כוכב, אבל כשהוא נפל לבחירה 10, אז כולם דיברו על זה שמיאמי עם גניבה גדולה וכו', ובסופו של דבר היא לא גנבה כלום ושום דבר. אני נהנה לראות אותו. אני עד לפני כמה ימים זה הסתכם ברק ליהנות, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אבל מה קורה בקיץ? בקיץ, ברדלי ביל חוזר שחק בעונה הבאה, ויחד עם פורזינגיס, שניהם צריכים את הזריקות שלהם, ויחד עם קוזמה שעכשיו בחוץ, ואיפה זה שם את דני, בתוך הסיטואציה הזאת, אז הייתי עדיין פסימי לגבי היכולת של וושינגטון להשתמש בו כמטווה, ולהוציא ממנו את המקסימום, אבל עכשיו אני קצת מעורער, מעורער לטובה או לרעה, אני לא יודע תחליט אתה, בעיקר המשחק אתמול, עכשיו בסדר, מנסות משחקת בשביל משהו, ו... זה היה ניצחון יותר משמעותי מאולי ניצחונות אחרים שהיו לה, בטח על דטרויט. ועדיין ראית משהו בליינאפ החדש הזה, שבשעה טובה וויסטון סל ג'וניור יישם אותו, אחרי שסימי ריגר ממליץ לו לעשות את זה מאז הטרייד. פורזינגיס וגפורד ביחד, הרכב גבוה, דני בקבלת החלטות, שאתה שם את דני שהוא שחקן 2.06, ואפופו, לא רק היכולת כליאה שלו והטכניקה, זה גם הדריבל, והוא עובד קשה השנה הזאת, ואף אחד לא מדבר על זה, והוא גם בעצמו, זה לא שהוא מעלה כל היום סרטונים וסטוריז ודברים ברשתות אצלו, בשביל שיראו כמה הוא עובד קשה, אבל הוא עובד קשה, וכל פעם שמשהו לא הולך לו, הוא לוקח את זה ללב, והוא מגיע לאולם, והוא תמיד בימי חופש מתאמן, ובמסעות משחקי חוץ מתאמן, ומנסה לשפר עוד אלמנט ועוד אלמנט ועוד אלמנט, ואנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי, אני מקווה שבוושינגטון מבינים איזה יהלום יש להם בידיים, ובעונה הבאה, גם אם קוזמה חוזר ובחמישייה, ורוי נשאר, עדיין ידעו איך לחלק לאבדיה 30 דקות. הוא צריך להיות 30 דקות לפחות על פרקט במשחק NBA, לא משנה עם איזה קבוצה הוא משחק, וזה גם ההתקפה, וזה גם ההגנה, וזה הקומבינציה של שתיים.
אז זהו, היום שאלו אותי באמת שאלה בעמוד האינסטגרם שלי של ה-NBA, האם הביטחון הזה שאנחנו רואים את דני אבדיה כרגע, האם זה יישמר גם כשכולם יחזרו, גם כשיהיה סגל מלא? זאת שאלה שכרגע אנחנו לא יודעים, כי כבר ראינו את זה בעבר, ראינו סגלים, לצורך העניין, אותו משחק נגד מיאמי בינואר 2021, סגל קצר, דני בא, לוקח על עצמו, פתאום אנחנו רואים יותר ביטחון. עכשיו, ואז הביטחון הזה נעלה.
עכשיו הוא לא לקח על עצמו, אז זהו, משחק הוא נגד
לא, אבל...
איזה שלוש שלשות בדקה האחרונה, כדורים שנכנסו על אותו משקל, הוא היה יכול לקלוע כדורים כאלה גם במון משחקים אחרים.
היו אבל עוד משחקים כאלה השנה, עם סגל קצת יותר קצר, בזמן הקורונה, עם בידודים, שאז ראינו אותו פשוט בשפת גוף יותר בריאה, ואז אחר כך השחקנים חזרו, קצת יותר נחבא, אז השאלה מה יקרה אחר כך, האם הביטחון הזה יצליח להישמר?
בגרות, יואב,
אז מה אתה חושב?
דבר שבא עם הזמן. עכשיו, אל תשכח את מה שקורה בקיץ הקרוב, יש שני חלונות שנבחרת ישראל במוקדמות גביע העולם, אחד ביוני ועוד אחד באוגוסט, רגע לפני אליפות אירופה שיוצאת לדרך בפראג, דני אבדיה הולך להיות השחקן המוביל של נבחרת ישראל, הוא הולך לשחק מעל 30 דקות על הפרקט ולפתוח בחמישייה ולהיות הגו-טו-גיי, ואני חושב שהדבר הזה ייתן לו בוסט, שסיים את זה קודם כל בהצלחה לו ובהצלחה לנבחרת ושכולם יישארו בריאים, זה ייתן לו בוסט משמעותי. תוסיף את העובדה שבשנה הבאה כשהוא יגיע לוושינגטון, אז במחנה אימונים יהיה כנראה שחקן סוף סוף צעיר ממנו. הבחירת דראפט של וושינגטון שהיא אמורה להיות טופ 10, והוא ינער מעליו את הקטע הזה של הילד בקבוצה. אז נכון שהוא כבר לא הרוקי, וקיספרט הוא הרוקי, אבל קיספרט עדיין מבוגר ממנו באיזה שנתיים, כי הוא שחק 4 שנים בגונזאגה, ולדעתי זה ימשוך אותו למעלה, וקדימה. להגיד לך בוודאות, שום דבר לא ודאי, בטח לא בקבוצה כזאת, כי אני לא צריכתי להבין מה לקח להם כל כך הרבה זמן עד עכשיו לעשות את זה, וגם בלי קשר, לדעתי, עם כל זה שקייסיפי מצוין בשלושה שבועות האחרונים, גם
משהו טוב שלא בחיים, כאילו בחיים משחק ככה טוב.
עדיין אני חושב שהאבדיה צריך לפתוח בחמישייה ולשחק עם הצ'ימורה. אם אתה שואל אותי, אם אני הייתי עושה טרייד על קוזמה. הם לא יעשו את זה, כי הוא גם יחסית במחיר מציאה.
נכון.
לעומת המספרים שלו, 13 מיליון דולר בעונה, ויש לו חוזה לעוד שנתיים, אבל אני הייתי עושה טרייד על קוזמה, הייתי מביא פוינט גארד, הייתי נותן קצת יותר מקום לדני ולצ'ימורה, או על קוזמה או על KCP, אחד מהשניים. או על הצ'ימורה.
כן.
אבל נראה לי שעדיף את קוזמה. זאת אומרת, זה הניתוח כדורסל שלי, עם כל הדברים המדהימים שהוא עשה השנה, עדיין יש משהו בזה ש... קוזמה נכנס לסל ואני לא סומך עליו. אני, גם הסלים שוקולה, אני כזה, מה, איך? הוא לא יודע מה הולך לעשות. נגיד אצל דני, אתה רואה את המהלך נבנה בראש שלו. אתה רואה אותו מזהה לפני. אצל קוזמה זה משחק הרבה יותר של אינסטינקטים, שזה משחק שיותר מתאים לכדורגל, והאמת שהעונה זה הצליח לא יחסית, אבל...
אבל המנייח זה הבסיס שלה, אז אולי נכון להעביר אותה בטרייד.
טוב, יואב, מתי אתה פה?
עד יום שני, שלישי נוחת בניו יורק, כמה שעות אחר כך פליין, ויאללה בלגן.
ואז אחרי הפלייאוף חוזר לארץ.
כן, קיץ מנוחה, ואז עונת 22-23.
טוב, תעשה חיים.
תודה רבה.
תודה שבאת, נתראה עוד פה במסדרונות הערוץ, ומן הסתם נדבר עוד ונקליט עוד גם כשתהיה שם בניו יורק. יש לנו עכשיו לוז קצת יותר צפוף, וצריך להקליט יותר פודקאסטים.
יש על מה לדבר.
יש על מה לדבר, ויש קהל שרוצה לשמוע. אז ננסה שוב לעלות לאזור השניים בשבוע במהלך הפלייאוף. מסיימים עם שיר כרגיל, What Happened to Virgil, של ליל דרק, באלבום החדש שלו. תודה רבה לרדיו ירושלמי, שהפיק אותנו, ותודה לכם שהאזנתם. ביי ביי. Talk to my TT about my prop. Learn to survive, I carry my chop. Before I was 12, I went to the doc. Fucked on the strip and I took me a rocks. How you my blood or you say you gon' pop me? Fall over loyalty, never about thotties. Don't mention my name if you mention them bodies. Don't mention my name if you mention them bodies. Stop taking drugs after sending the sun. How you gon' blame me? I give a cabana. Bitch, I'm a star, gotta use condom. Don't drink par, only like Walker. Sipping on Walker, I feel like I'm fucker.
shit in my pocket, that shit'll go block. Say that I mean what you mean, I caught you. Get away from a high speed, don't toss. Called you a bitch, I'm sorry I lost. Head down, X pill, Percocet off. Bitch, my phone that passed me a charge. Ain't have a coat, walk to school in the thumb. Bitches, you looking up to their burn. Get on my business, this shit don't concern. I get to digging this shit when I learn you. I love the treasure, this shit is eternal. Oh my God, we're having a virgin. I wish my brother had made it out surgery. I be up thinking that shit do be hurting me. If they gon' catch me, them niggas gon' murder me. Get my bro 20, he come for a burglary. I love the bitches who say they ain't hurting me. Never seen blood, that shit'll turn burgundy. The first day at school, I'm a scholar. Found a solution and got some more problems. We from the Simbos, my daughter's a toddler. 16-year-old when I shot my first chopper. Flew out of Venus, landing in Opelika. Could fly on the G5, fly helicopters. I count every blessing and count every dollar. I'm about to go factory flying. I treat all of my dogs the same. Take out all of my bitches the same. I just hope we financially sane. Never turning my back on the game. From the A, we taught to be brave. Had to squabble and take up the face. They rock solid, you'll get through the face. Then my nigga, what happened to Virgil? Tell that God I don't wanna get murdered. I got style, I don't know what you heard of. You little pussy, you solve and fertile. Only rivers throughout my circle. Only rivers throughout my circle. R.I.P. Prince and my pubs and purple. 600 made back the one with the curtain. You